אנחנו שמחים לפתוח את המהדורה הזו עם חברת הכנסת מירי רגב, ליכוד. שלום, צהריים טובים.
שלום, צהריים טובים וחודש טוב, אבי.
חודש טוב, הרבה עניינים לפנינו, אבל תחילה 5 חודשים בממשלה הזו, מסתבר שהיא לא נופלת מהר כל כך כמו שחשבתם. את באופן אישי חשבת שזה יהיה מהיר יותר?
תראה, אין ספק שאנחנו ממשיכים לעשות הכל כדי להפיל את הממשלה המסוכנת והמנותקת והמתייבנת הזאת. זה לא סוד שמאוחדים ומבטרים אחד לשני על כל דבר רק כדי להישאר צמודים לכיסא. ראינו שהם מוכרים את כל הערכים שלהם ואת כל האג'נדות שלהם לעבאס, כי הוא בעצם ראש הממשלה בפועל. ברגע שעבאס אומר לא, אז אף אחד מהם לא יכול בעצם להמשיך בתפקידו. אנחנו פועלים, אתה רואה, אנחנו רואים את הפעילות שלנו במליאה. אנחנו נמצאים בוועדות הכנסת, כל אחד על פי הנושאים שהוא מקדם. עדיין אין לנו בעצם יכולת לבוא ולהצביע בכנסת בגלל...
אז מיד ניגע חברת הכנסת רגב בענייני הוועדות, אבל תחילה דיברת על ערכים, ואני רואה שאת עוסקת לא מעט סביב ניסיון הממשלה להוביל לשליטה רפורמית בכותל המערבי, ואני רוצה לחזור איתך לדברים שאמרת במליאה, שזה לא מאבק חרדי בלבד, אלא זה באמת מאבק של חילונים, מסורתיים, דתיים. את מרגישה את זה בשטח?
כן, אין ספק, תראה, אין ספק. צריך להבין שבסופו של דבר הייחודיות שלנו במדינת ישראל היא לא על היותנו מדינה דמוקרטית. ברור שאנחנו גאים על כך שאנחנו מדינה דמוקרטית, אבל הייחודיות שלנו בעצם היותנו מדינה יהודית. עכשיו, אני אמרתי את זה גם אתמול בשיעה. אילו היום בן גוריון היה כותב את מגילת העצמאות, היו קוראים לו ימני פנאטי קיצוני. וכמות פעמים שהוא הזכיר את המילה יהודית, מדינה יהודית במגילת העצמאות. בסופו של דבר, העניין היהודי והצביון היהודי של מדינת ישראל, הוא הדבר שעליו אנחנו צריכים להילחם. לא יכול להיות שממשלה, שהיא ממשלה מתייבנת, ששכחה את המקור היהודי שלה, ואת הייחודיות והחשיבות שלנו כאן בארץ הזאת.
למה? יש שם אנשים עם כיפה שמובילים את הממשלה, בנט, כהנא.
זה עדיין לא אומר כלום, יש הרבה אנשים עם כיפה. אני אמרתי לך את מה שאני חושבת, כשר המתייבן הראשון כשר הדתות. אמרתי זה לפני שבועיים בנאום שלי על הכותל. אמרתי לו את זה גם כשהדלקנו את הנר השני של חנוכה בכותל יחד עם רב הכותל. לא יכול להיות, אני אומרת חד וחלק, הכותל צריך לנהוג בו כמנהג המקום. לא יכול להיות, וכולם יכולים דרך אגב להתפלל בכותל, נשים וגברים ויהודים ושאינם יהודים, כל מי שמרגיש שהוא רוצה לבוא ולגעת בקיר הקדוש הזה שהוא שריד בית מקדשנו, אבל צריך לנהוג בו כמנהג המקום. גם כשאני כשרת התרבות והספורט נסעתי לאבו דאבי וביקרתי במסגד אבו זייד, לבשתי על עצמי את הג'לביה ולבשתי על עצמי כיסוי ראש ונהגתי כמנהג המקום. כך אני מבקשת שינהגו גם בכותל. עכשיו, רוב הציבור היהודי, הישראלי, היהודי הוא ציבור מסורתי, שרוצה לשמור על הכותל כמנהג המקום, ולא להפוך אותו לכותל רפורמי. אישה רוצה לעלות לתורה, אני יכולה לאהוב את זה, לא לאהוב את זה, אני אכבד את זה. אל תעשי את זה בכותל. תעשי את זה בבקשה בבית כנסת שאת רוצה לעשות את זה. לא יכול להיות מצב שאנחנו הופכים את כל סממנים היהודיים שלנו, ופוגעים בהם. אם זה רון חולדאי שמונע הנחת תפילין במרחב הציבורי בתל אביב.
אגב, אני מבין שיש עוד משפט פתוח בעניין הזה של הנחת תפילין.
בוודאי. כמו שמותר לכל אדם שרוצה להתפלל, לשים את השטיח ולהתפלל 3 פעמים או 4 פעמים לאללה, כל אחד על פי לאלוהים.
להבדיל כמובן.
כן, כך מותר ליהודי להניח תפילין במדינת ישראל. להניח תפילין במדינת ישראל בלי חשש ובלי בושה. עוד מעט תגידו לאנשים להוריד פה כיפה. זה הזוי. יש כאן סמלים של העם היהודי. סמלים ששמרו עלינו במשך דורות של שנים. 2000 שנות גלות התפללו הסבים והסבתות שלנו אל ירושלים, מקום בית מקדשנו. ואנחנו צריכים לשמור על הערכים האלה. זה מה שסבר עליו.
אגב, ציטוטי העבר של מנהיגי הרפורמים מלמדים שהמקום, רחבת הכותל המערבי, לא הייתה שום דבר עבורם, וזה עניין של השנים האחרונות המאבק הזה.
אבי, אתה צודק ב-100%, אני כבר ביקשתי על זה נתונים, כבר קיבלתי נתונים, שאב הרוחני והאבות הרוחניים של הרפורמים בכלל קראו לכותל קיר וחומה. הם לא התייחסו לכותל, הם לא מאמינים בבית המקדש. אז למה לעשות את זה? לעשות דווקא? למה לעשות דווקא? בגלל שהממשלה הזאת היא ממשלה מתייבנת, שמנסה כל הזמן להסתכל שמאלה. למה לעשות דבר כזה?
כן, אגב, אחד מהכלים למלחמה ברפורמים, נגיד חקים תכננו לחסום את גלעד קריב בגופם אם הוא יבוא לרחבת הכותל, זה משהו שגם את חשבת עליו?
לא, לא, תשמע, גלעד קריב רוצה להתפלל בכותל, בבקשה, תבוא תתפלל בכותל, ההפך.
לא,
עניין,
איך הוא מגיע ועם מי הוא מגיע?
אז יפה, אז אני אומרת שוב, אנשים יכולים לבוא לכותל, נשים וגברים, נשות הכותל, בואו תתפללו בכותל, בעזרת נשים. גברים, גלעד קריב רוצה, בוא תתפלל בכותל בעזרת גברים. למה לעשות, למה ליצור את החיכוך הזה סתם? למה בכוונה לחפש איך בעצם ליצור פלגים בתוך העם? עכשיו, זה לא רק זה הכותל, זה עניין הגיור, זה עניין הכשרות. אני מסתכלת על מתן כהנה, אני מסתכלת על בנט, על ניר אורבך, על עידית סילמן, אני מתביישת. אני אומרת, ריבונו של עולם, איך אתה הולך בלילה לישון שאתה אומר שמע ישראל ואתה קם בבוקר ואומר מודה אני, שאתה מסתכל לתוך עצמך פנימה, עם איזה ערכים אתה הולך לישון? אז היית שנתיים שלוש ראש ממשלה, הייתם שנתיים שלוש שרים בממשלה, אז מה? אז מה?
איך את מסבירה אבל את העניין הזה שדווקא אנשים עם כיפה מובילים את העניין הזה של רפורמות בעייתיות בנושאי דת, בעוד אצלכם הליכוד אנשים חילוניים, ממשלה חילונית ברובה, לא בר להם להוביל רפורמות כאלה. מה הסוד?
תראה, אני חושבת שמה שקורה היום עם ימינה, ימינה איבדו את כל המצפן שלהם. ימינה איבדו את הדרך. הם מבינים, היום הם מבינים שאין להם מה להפסיד. הם איבדו כבר את הבייס הפוליטי שלהם. הם ותקווה חדשה, יש לשניהם כבר תאריך פק תוקף. הם לא יבחרו שוב. אז הם אומרים עכשיו, הם רוצים לקבל חיבוק מהשמאל, חיבוק מהתקשורת שמחסנת אותם שלוש פעמים ביום, הם מקבלים שלושה חיסונים ביום, K11, R13 ו-N12. כל הזמן מחסנים אותם, אצלם אין מחדלים ואין בעיות, ואין, הכל טוב, הכל ורוד, הכל נהדר, יש רפיסות ביטחונית, פיגועים בירושלים, הם מכרו את הנגב, רפיסות מול איראן, אצלם הכל טוב, אין פתיחות, אין מחדלים, אין שום דבר. הם רוצים לקבל את אותו ליטוף, אבל הליטוף הזה יעלה לנו ביוקר.
את יודעת מה, חברת הכנסת מירי רגב, אפרופו חיבוק תקשורתי שאת מדברת עליו, בוא ניגע במה שקרה לפני כשבוע, יוצאת רעיית ראש הממשלה גילת בנט לחול, ימים ספורים לאחר שבנט בעצמו ממליץ שלא לנסוע לחול, אבל לא על זה אני רוצה לגעת איתך, אלא על מה שקורה איתכם, חלקכם מהליכוד, הייתם אמורים לצאת למשלחות חשובות לחול, ולהיות בחג החנוכה בחול?
אני ביטלתי את הביקור שלי, הוזמנתי על ידי הקהילה היהודית בצרפת, להדליק איתם לראות חנוכה. כבר סגרתי את הכל, יום לפני כן ביטלתי את הנסיעה שלי, לאור אמירתו של בוש הממשלה, בנט, שאפילו אשתו והמשפחה לא מאמינים לו, לא מקבלים את ההמלצות שלו. אבל אתה רואה את הדבר הזה, אתה אומר, דין אחד לבנט, דין אחד לציבור. אתה רואה אתמול שהבן שלו התחסן, כן, אחרי שהוא החלים. מדוע הבן שלו התחסן? מאות ילדים רוצים להתחסן. מאות ואלפי משפחות מבקשים לחסן את הילדים שלהם. למה הבן של בנט מתחסן אחרי שהוא מחלים?
פריבילגיה, כן.
וילדים אחרים לא. מה קורה פה? איך הציבור לא רואה את זה? הוא בעצם רואה את זה, כי אנחנו רואים את זה בסקרים. אבל מתי זה יגרום לימין לצאת לרחובות, בדיוק כמו שהשמאל עשו לאורך שנים, עם אותם דגלים שחורים גם מול הבית שלי.
הנה, הבאת את השאלה, מתי זה יגרום לימין לצאת לרחובות? הערב יש הפגנת ימין בתל אביב, באבימה, את מתכוונת להיות שם?
אני לצערי, אני הייתי בהפגנה בחודש שעבר, בהפגנה הגדולה, ומאוד מאוד, אני מאוד מאוד תומכת בזה. לצערי, אני לא אוכל להגיע היום, כי יש לי כבר שני אירועים שהתחייבתי להיות בצפון הארץ.
ומה את שומעת מהחברים בליכוד, הולכים להשתתף שם?
כן, כן, בוודאי, הולכים להשתתף שם, גם בפעם שעברה השתתפו שם, וצריך לחזק את ההפגנות האלה, וזה לא צריכות להיות הפגנות רק באבימה, הן צריכות להיות הפגנות בכל הארץ, אנשים צריכים להבין שמשהו מסוכן קורה למדינה הזאת, זאת המדינה שלנו, זו הבית שלנו, אנחנו צריכים להגן על הבית שלנו, יש כאן ממשלה מנוכרת, ממשלה מנותקת, ממשלה שהציבור לא מעניין אותם. הם לא באו לעבוד בשביל הציבור, הם באו לעבוד על הציבור בעיניים.
אגב, צצה שאלה במוחי, פתאום עולה לי רעיון, מה היה קורה אם ראש הממשלה לשעבר נתניהו היה ממליץ לא לטוס לחול, והיינו רואים את חברת הכנסת מירי רגב, אחת מהבחירות בליכוד, טסה לחול, איך נראה לך אז היו הכותרות בתקשורת?
הייתי כבר בלעב, על מה אתה מדבר? אתה יודע מה היה קורה אם אנחנו היינו עושים את מה שהם עושים? אדון יאיר לפיד נסע לחופשה משפטית בפריז. בזמן שבוש הממשלה אמר, אני ממליץ לא לטוס. איזה מדבר זה, תראה, בוא נודע על האמת. התפקיד הזה גדול על בנט, וגדול על המשפחה שלו. תראה, בסופו של יום, משפחה היא חלק, מה לעשות? זה תפקיד שהוא תפקיד מאתגר. הוא תפקיד שאתה צריך לשמש בו דוגמה אישית. אם המשפחה שלך לא שמה עליך, ולא מתחשבת בהמלצות שלך לציבור, תגיד לי, למה שהציבור יתחשב בזה? למה שהציבור יתחשב? בוא, זה תפקיד גדול עליו. אדם עם 6 מנדטים, אין לו את אמון הציבור.
נאמר רק שבסקרים האחרונים הוא ככה בין 4-6, וגדעון סער בכלל עובר את אחוז החסימה.
זה מה שאמרתי,
אתם בליכוד
מגרד את אחוז החסימה מלמטה.
זהו, אז מיד ניגע בגדעון סער, שלא עובר בכל הסקרים האחרונים באופן מגמתי את אחוז החסימה, והליכוד, שהיום עומד על 30 מנדטים, ככה מקבל לפחות עוד 4 מנדטים, בין 34 ל-36 מנדטים. השאלה היא, אם הדבר הזה זה רק בשביל להתבשם בו, או שזה מעבר, כי אין באמת 61 מנדטים לליכוד.
לא, תראה, קודם כל אני רוצה להגיד לך, אני לעולם לא מתבשמת מסקרים, אני לא מאמינה לסקרים. אבל אין ספק שיש כאן מגמה. הציבור מתגעגע לימין. הציבור מתגעגע למנהיג שבא לעבוד לטובת הציבור, שבא לעשות למען הציבור. לא לאחד שכל הזמן עושה טוויטר ועובד על כולם בעיניים ומוכר את כל הערכים כדי לשמור על הכיסא שלו. הוא עושה מכירת חיסול למדינת ישראל, זה ברור לחלוטין. הוא והילד שקד שמפלרטטת עם הימין ומשוטטת בשמאל. היא זאת שאישרה אתמול, היא זאת שהובילה אתמול לאישור חוק החשמל, כן, להכשיר ולהלבין את אותם עברייני בנייה.
אגב, זה קורה שעות ספורות אחרי שבנט יושב, בנט ושקד יושבים עם ראשי רשויות בדרום, ואחרי זה הם מעבירים את חוק החשמל. כן.
בוא, הם לא רואים אף אחד ממטר. זאת ממשלה שלא רואה אף אחד ממטר, לא במינויים, לא בעברייני בנייה, לא בהמלצות שהמשפחות שלהם לא מבצעים. הם לא רואים אף אחד ממטר, הם מקבלים חיסונים קבועים, גם מהיועמ"ש, גם מהתקשורת, גם מהאקזה, הם עושים מה שהם רוצים, והציבור סובל. הציבור עוד חודש יראה את יוקר המחיה, הוא יראה מה זה לצאת עם סל, מזון, שהיה רגיל לשלם עליו X, היום הוא ישלם עליו X פלוס כמה שהוא צריך. הוא יראה מה זה, מה שמותר להם, אסור לאחרים, יראה מה זה מס גודש לכניסה לתל אביב. יראו מה זה הפריפריה, את הניתוק בין המרכז לפריפריה, את ישראל החזקה לעומת ישראל, ישראל הראשונה לעומת ישראל השנייה. אנחנו רואים את הרפיסות הביטחונית, את הפיגועים בירושלים. חברים, אנחנו רואים מה קורה פה, רואים את הפגיעה בזהות היהודית של מדינת ישראל, שלזה אותם אני אומרת, אין עניין, זה לא עניין של חרדים, זה עניין של עצם היותנו יהודים. אנחנו רוצים לשמור על הזהות היהודית שלנו, שלאורך שנים התגענו, והלכנו והתפללנו ופנינו.
שלא נצטרך לפתוח כאן ספרי יוחסין במידה וחוק הגיור יעבור.
מה זה אם חוק הכי, זה יביא לפילוג הכי גדול במדינת ישראל, מי יהודי ומי לא. עכשיו תראו, יש בעיות ברבנות, יש בעיות שצריך לפתור אותם, בוא נדבר, נפתור אותם, יש פערים, נפתור אותם. יש שני רבנים, גם הרב לאו גם הרב יוסף, הם אנשים שהם מבינים את הם רגישים לציבור הישראלי. בוא נשב, נראה איפה אפשר לפתור את הבעיות, נפתור את הבעיות. בסוף ספר הספרים והתורה וההלכה וכל הכלים שיש, הכלים היהודיים, הם בסוף תמיד באים במצב של ללכת עם הציבור, להקל על הציבור.
טוב, ממש לסיום, חברת הכנסת מירי רגב, ולמה שקורה בתוך הליכוד, את מאמינה לאלו שאומרים, אנחנו רוצים להתמודד על הרשות, אבל ביום שאחרי נתניהו, כלומר, עושים איזשהו קמפיין, אבל מדגישים שוב ושוב, לא, עכשיו אנחנו לא מתמודדים, אנחנו ביום שאחרי נתניהו. אז אם זה ביום שאחרי נתניהו, למה הם צצים היום?
תראה, קודם כל, גם אותי שאלו אם אני מתכוונת להתמודד. ואני אמרתי שאני מתכוונת להתמודד ביום של אחרי, אני לא עושה שום קמפיין על זה.
זהו, יש פער בין לעשות קמפיין לבין להציר שכן, גם אני אהיה שם.
אני אומרת שוב, לכולם ברור שכל מי שמתמודד היום מול נתניהו מפסיד. ואני גם אמרתי את זה שאני אעמוד לצידו של נתניהו, כי אני חושבת שנתניהו אחד המנהיגים הגדולים ביותר שהיו למדינת ישראל, שהביאו את מדינת ישראל בעשור האחרון לעוצמה גם כלכלית, גם ביטחונית, וגם כמובן לאומית ומדינית. ביום של אחרי התמודדו הרבה מאוד, זאת מפלגה גדולה. זאת מפלגת העם, מפלגת הליכוד, זאת המפלגה האמיתית, עם אג'נדה, עם דרך, עם מפלגת העם, שבעצם מביאה לידי ביטוי את כלל האוכלוסייה הישראלית. וזה בסדר וזה טוב, אבל היום כל שיח על התמודדות רק מחליש אותנו.
אגב, את מכירה את השמועות שנתניהו רוצה לפרוש מיד אחרי שמנדלבליט יסיים את תפקידו?
אני לא מכירה את השמות האלה, ההפך הוא הנכון. אני אכלתי לפני, ערכתי לפני חודש בערך את נתניהו ורעייתו שרה, את לי בבית לארוחת ערב. ושוחחנו על הרבה מאוד דברים. בין היתר גם על זה, אני רואה אותו מאוד מאוד נחוש להמשיך לשרת את מדינת ישראל מהאופוזיציה, עד שנחזור בעזרת השם, נפיל את הממשלה הזאת, ונחזור ונחזור בגדול בעזרת השם.
נמשיך לעקוב, חברת הכנסת מירי רגב ליקוט, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה גם לך, ושיהיו לנו רק בשורות טובות.